זה על לסיים את העניין הזה של עקרונות בלי מקור ברור במחשבת ישראל. דיברתי בפעם הקודמת על
קידוש השם.
כן, בדיוק. מי שמת על היותו יהודי, האם הוא מקדש השם או לא. דיברנו קצת על סגולת ישראל. הזכרתי עוד כמה דברים כאלה, כמו הלכה כבית שמאי לעתיד לבוא, שכל 6,000 שנה העולם אמור להיחרב, כל מיני איזשהם אמירות כאלה שרווחות בציבור, ואנשים חושבים שזה כאילו משהו שירד מהר סיני, אבל בעצם לא לגמרי ברור מאיפה זה יוצא. הדבר שבו רציתי לעסוק היום הוא דווקא דבר קצת יותר עדין, וזה הנקודה האם תהיה עוד גלות נוספת או לא תהיה עוד גלות נוספת. כאילו, בית שלישי לא חרב, כן? זה גם כן עוד איזה עיקרון כזה שמקובל, ושמה דווקא זה קצת יותר מבוסס מהאחרים, למרות שגם שמה יש מקום להתלבט. אני לא יודע, ביקשו לדבר פה קצת על פגיעה בחפים מפשע, אז אני לא יודע אם נקדיש לזה זמן מסוים או לא, זה איך שאתם רוצים, אני יכול לדבר גם על זה, אבל זה ייקח לי לפחות חלק מהזמן, אני מניח. אז מה אתם אומרים? אוקיי. טוב, אז אני אתחיל מה... מדהימה. בואו נתחיל מזה. ואם אני... הזמן שישאר לי, זה הזמן שנקדיש ל... לעניין של פגיעה בחפים מפשע. נתחיל מזה כדי לגמור את את המהלך שלנו. בסדר? אז העיקרון של שלא תהיה גלות נוספת, אני מכיר אותו מסיפור על הרב הרצוג, תמיד משייכים את זה לרב הרצוג, את העיקרון הזה.
אתה קודם להגיד אם זה כבר הגאולה.
בסדר.
וזה מתחיל מההנחה כזאת.
אם אנחנו כבר בבית שלישי.
כן, לא. אז זה צריך להיות לא. זה השאלה אם זה תלוי בבית או לא תלוי בבית. עוד רגע. אז הסיפור בעצם, הסיפור הזה הוא נורא יפה, כי הוא משקף משהו הרבה יותר יסודי מאשר רק השאלה הזאת של המסורת המסתורית הזאת. בסופר שהרב, נפוץ השמועה במלחמת השחרור, שהרב מבריסק עומד לברוח מירושלים. מלחמה שם, וזה היה סיפור לא פשוט. ונפוץ השמועה כזאת. וכן, יהודים... סיפרתי את
זה.
אוקיי. אז משם אני מכיר את זה. שהרב הרצוג בא ואמר לו, תשמע, מקובלנו שבית שלישי לא חרב, והוא אומר, אני מקובלני מאבא שכשיורים צריך לברוח. אגב, זה יפה שזה מקובלה הוא מאבא. לא, זה שמירת מסורת קפדנית, זה לא סתם איזה סמרת קרן. זה היה בריסקרים כמובן, אבל הסיפור הזה הוא משקף משהו, אולי באמת כבר דיברתי גם על ההיבטים האחרים, קצת אני מניח, על השאלה עד כמה מתייחסים באמת לעקרונות האלה, או ש באיזה מבט יותר פרגמטי, או שרואים את הדברים האלה הכל סביבה, בפריזמה האידיאולוגית, כן? השאלה מה מוטל עלינו לעשות, או שמה שנכון לעשות בהסתכלות הפשוטה, אבל באמת זה דיון אחר, אולי אפשר גם להגיע אליו אחר כך, אבל באמת עצם המסורת הזאת עצמה, שהרב הרצוג בעצם טוען שבית שלישי לא חרב, כמובן לא אומר שלא מסוכן פה, כמובן זה לא אומר שמישהו כזה או אחר לא יכול להיהרג, אבל ההנחה היא שאיכשהו לא נפסיד את המלחמה הזאת לגמרי, כנראה, או משהו כזה. והשאלה מאיפה המקור לעניין הזה, מה הבסיס לעניין הזה. אז פה הזכרתי שראיתי פעם מאמר של הרב שבט, הרי יצחק שבט, הוא תלמיד מרכז הרב, לפחות ככה הוא מציג את עצמו, עושה דוקטורט, משהו אולי בהיסטוריה, מחשבת ישראל, לא יודע בדיוק משהו כזה, נמד במכלל התורות, עוד מקומות. אז יש מאמר שלו שפורסם בצוהר, לכן הזכרתי בזה כי קראתי את זה פעם, על העניין הזה, לא תהיה גלות נוספת על אמרתו של הרב הרצוג. הוא שואל את עצמו למה כולם, הוא שואל שאלה היסטורית, זאת אומרת, למה כולם תולים את זה דווקא ברב הרצוג, נראה שאין לזה מקור קדום יותר. זאת הסיבה אגב שאצלי הטענה הזאת נכנסה לרשימה של אותם עקרונות שאין להם מקור. כי עובדה שכולם תולים את זה ברב הרצוג, זה רק אומר שאין לזה מקור, מקור קדום יותר. כן, זה שלחתי לך, היה איזה מכתב של הרב ליאור שהתפרסם לפני כמה זמן על זה שיש רשות לשר הביטחון לשטח את כל עזה וכל מיני דברים מהסוג הזה. לא משנה, אני לא אגיד עכשיו מה אני חושב על השטויות האלה, אבל עוד לא אמרתי, תאמינו לי שעוד לא אמרתי, אבל לא משנה, בכל אופן אתה שומע? לא? אז לא משנה, אבל הוא פותח את המכתב בזה שהתורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו. זה פחות את המשפט הפתיחה, זה המשפט שני אולי. וזה כמובן מיד מזכיר לי את עקבתא דמשיח אשר רבי חנן וסרמן ועוד כל מיני פמפלטים אידיאולוגיים שתמיד מתחילים בזה. ומה שמאפיין את הפמפלטים האלה זה שאין להם שום מקור למה שהם אומרים. זה תמיד ככה. תעשו פעם חיפוש, אני משוכנע, לא עשיתי, אבל אני משוכנע. כל פעם שיופיע ממשפט כזה כמו התורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו, זה תמיד הקדמה למשהו שאין לו שום מקור. כיוון שאם יש לו מקור, אתה מביא פסוק, רמב"ם אמר, וגמר, מה אתה תספר לי שהתורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו? אני יודע שאם אתה מביא לי שולחן ערוך, אז זה ההלכה. מה אני צריך פה הצהרות פומפוזיות בהתחלה? כשאתה מתחיל בהצהרות כאלה, פירושו של דבר שאין לך באמת איך לנמק את זה, כמו כן, כל הדעת תורה וכל הדברים האלה, זה תמיד מבוא לזה שאתה צריך לשמוע למה שאני אומר, למרות שבעצם אני לא מציג בפניך מקורות. אבל חון וסרמן אותו דבר, חון וסרמן אומר את המשפט הזה כל שתי שורות. והוא באמת גם מביא פסוקים וכולי, למרות שהפרשנות שם מאוד מאוד מפוקפקת, אבל הוא מוציא מהתורה הנחיות מאוד מדויקות, אתה צריך להתייחס לציונות ולמשנה, ליישוב הארץ, לכל הדברים, לאיזמים השונים, קומוניזם, סוציאליזם, נאציזם וכולי. והכל כמובן מתוך התורה, והתורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו, וברגע שאתה רואה משפט כזה, אז אתה כבר מבין שמשהו פה, עד שאין לו מקורות של ממש. אז גם אני חוזר לעניין שלנו, אז גם פה בעצם ברגע שתולים את הדברים האלה, כן, הרב ליאור, שהוא במכתב שם, בסופו של דבר הוא הביא מקור, זה הפירוש של המהר"ל לפרשת וישלח. זאת אומרת, לבני יעקב שם עם שמעון ולוי, שזה באמת מקור שהרבה משתמשים בו, למרות שזה רק פרשנות לתורה, אבל זה באמת סוגיה שאין לנו כל כך מקורות הלכתיים לגבי, אז משתמשים גם הדבר הזה, אבל להגיד, אחרי האמירה הזאת שהתורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו להביא איזה מהר"ל על, 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 על בני, על בני יעקב שם, מה שהם עשו שם עם שכם, זה חירוש של התורה, עם כל הכבוד, אם אני חולק על זה, אז אני חולק על התורה, על מה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, אז המהר"ל חשב שכך צריך לפרש את הפסוקים. שלא לדבר על זה שהרמב"ם עצמו מפרש את הפסוקים אחרת ביד החזקה, לא בפירוש על התורה, בספר הלכתי. הוא מפרש את הפסוקים האלה אחרת, בקיצור, יש הרבה מה לדון על העניין הזה, אבל ההקדמה היא תמיד שהתורה מנחה אותנו בכל דרכי חיינו, כי כשאתה לא מביא מקורות אז אתה חייב לתת לזה איזה גיבוי הצהרתי. אז פה בעניין הזה באמת לכאורה זה שתולים את זה תמיד ברב הרצוג, זה נראה שאין לזה מקור קדום יותר, וזה בעצם מטרתו במאמר של הרב שבט לטעון שזה לא נכון. וזה שתולים את זה ברב הרצוג זה טעות, יש לזה דברים, יש לזה מקורות מאוד ברורים, והוא מביא, וזו נקודה מאוד מעניינת, שאני חושב שגם אותה הזכרתי פעם, אולי ראיתי את זה אצלו, אז שקראתי, אני לא יודע, אבל אצלי זה יושב תמיד בראש העניין הזה, כתוב שמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, בפרקי אבות. זהו, זה משמע, מה, זה פסוק, זה מה שמואל הקטן היה אומר, זה פסוק. בכל המקומות אחרים, שמעון הצדיק היה אומר, אז הוא אמר כל מיני דברים. אבל זה שמואל הקטן היה אומר, בנפול לא יבחר, אל תשמח. אז מסבירים שם הראשונים, ששמואל הקטן פשוט זה היה מורגל בפיו, מרגלה בפומי, כן? הוא היה רגיל להגיד את הפסוק הזה, זה היה שגור על לשונו. אז זה היה ידוע ששמואל הקטן זה הפסוק ש... שככה הוא היה הרבה פעמים אומר אותו.
כמו ואהבת לך כמוך של רבי עקיבא.
נכון. לא, אבל רבי עקיבא הוסיף שזה כלל גדול בתורה. אז פה זה כבר כן תוספת. זאת אומרת, כי הפסוק שלעצמו לא אומר את זה. אבל 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 מה שהוא רוצה בעצם לטעון, הרב שבט, זה שמה הרגל הבפומה של הרב הרצוג. זאת אומרת, הרב הרצוג היה הרבה פעמים אומר את העניין הזה שלא תהיה גלות נוספת, אבל לא שבאמת הוא המקור לזה. המקור הוא קדום, רק הוא היה רגיל הרבה פעמים לומר את זה, והוא מראה באמת בכמה מקומות, יש על זה כמה סיפורים אגב שונים, ויכול להיות שזה באמת היה כמה סיפורים ולא אחד. זאת אומרת, לא גרסאות שונות לאותו סיפור. מסופר שפעם אמר את זה, אני לא זוכר כבר למילה, איזה נאמר אולי, אני לא זוכר, נשיא ארצות הברית, ואחרי זה ללורד, לשר החוץ הבריטי, לא משנה, הליפקס, משהו כזה. יש על זה כל מיני גרסאות. הרב הרצוג היה הרב של דבלין, של אירלנד, אז הוא היה קשור כמובן ל... ממשל הבריטי. טוב, בכל אופן, אז הטענה שלו זה שיש לזה מקורות קדומים למסורת הזאת, והרב הרצוג זה רק הוא זה שהיה רגיל לומר אותה. אז הוא אומר כך, קודם כל, הוא מביא רשימה שלמה של רבנים, נגיד חכמים בני פחות או יותר חפץ חיים, הנציב וכדומה, שאמרו ששיבת ציון הנוכחית היא באמת התחלת דגאולה. זה המקור הראשון אצלו, זה כבר נדמה לי הרבה פחות חזק, בגלל שזה בסך הכל אומר שזאת הייתה הערכה שלהם, אבל זה עוד לא מספיק כדי לייצר, מסורת. ישועות מלכו, מלבין, תורת מימה, רב קוק, הרב הרצוג, עוזיאל, אוירבך, פשוט המזל מן אוירבך וכו'. בכל אופן, הרב ויינברג, אז זה, זאת, אני לא יודע, זאת אומרת, זה גם דבר בעל משקל מסוים, אני עדיין חושב, זאת אומרת, אם יש רשימה שלמה של חכמים שמעריכים שדברי הנביאים על אחרית הימים, כן, על הגאולה וכולי, מתממשים היום, בסדר, דבר שיש לה איזשהו משקל. זאת אומרת, זה לא, הם לא המציאו את המסורת הזאת, זה איתור היסטורי של משהו שברור שהוא כבר ידוע מהנביאים. זאת אומרת, הטענה שתהיה גאולה או שיהיה קיבוץ גלויות, זאת מסורת ברורה. זאת אומרת, אני לא מדבר על זה. השאלה אם זה מה שקורה עכשיו, אז זה רק אומר שיש פה רשימה מכובדת של יהודים חשובים שמאתרים את, את הסיטואציה הזאת בימינו. זאת אומרת, אז באמת יש לזה איזשהו משקל. זה כמובן עוד לא אומר שזה לא נחרב. זה רק אומר שזה התהליך של התחלת הגאולה השלישית. עכשיו, ואז הוא אומר, מאיפה הם ידעו? מה המקור לוודאות שלהם? יש לפעמים הצהרות, הצהרות שמיועדות למטרות של חיזוק רוח העם וכן וכדומה, לאו דווקא הצהרות שמהוות טענה היסטורית, טענת עובדה, שאולי לכיוון ההפוך. אני אביא, אולי הזכרתי את זה פעם, אני לא זוכר כבר, אני שמעתי את זה על שלושה יהודים חשובים, צמח צדק שמעתי את זה, ועל ברון קוטלר ועוד מישהו, אני כבר לא זוכר מי זה היה שלי, אני שמעתי זה על שלושה יהודים שנשבעו שבימיהם לא יבוא המשיח. הם עמדו על הבמה, את הכנסת דפקו על הבמה, אמרו, אני נשבע שבימיי לא יבוא המשיח. ככה הם אמרו שם. וזה היה תגובה לאיזשהו פרץ משיחי מדאיג שהיה בתקופתם, שהחשש היה שברגע שהוא לא יתממש, אז האנשים יתפרקו. מה? כן, שבתאי צבי, כל הטראומות הידועות, אגב, תופעה כזאת בהחלט הייתה, שמואל סלנט, זה היה השלישי, אני חושב. כי הייתה תופעה כזאת, שולמית לפיד מתארת את זה כחרס הנשבר. מי שמכיר, אז הייתה תופעה של... מה? התנצרות, הייתה התנצרות המונית ביישוב הישן של ירושלים, מתחילת המאה ה-20. הייתה התנצרות גדולה, בגלל שהיה שם איזשהו... רוח משיחית כזאת, הופצו שמועות שהמשיח עומד להגיע. מה? כן, בלי וואטסאפ. לכן זה נעצר שם, אגב. אם היה וואטסאפ, כנראה שכולנו לא היינו פה היום. כולם היו מתנצרים. אבל היו שמועות כאלה, ובסופו של דבר, נדמה לי שזה היה סביב מלחמת העולם הראשונה, אולי אני לא זוכר כבר. היה איזשהו משבר שאנשים הבינו שזה לא הולך לקרות. ואז האנשים התפרקו שם בהמוניהם.
ו... לפי דוח של חיל הרפואה הבריטי, מיד עם כיבוש ירושלים מלחמת העולם הראשונה, המצב התברואתי, החברתי של היהודים היה ירוד ביותר.
טוב,
מאוד זה... מאוד לא מחמיא הדוח שלהם, זה מופע, זה מופיע בספר שהופיע בהוצאה, אתה לא סתם
שם. זה ידוע, הרי היה שם רעב, היה שם רעב נוראי.
בנות מכרו את
עצמם לחיילים,
חמש יוסיות לפרידמן.
במלחמת העולם הראשונה היה רעב נוראי שם, אנשים היו על סף מוות ברעב, לא היה אוכל. עכשיו אני מניח שיחסי הכוחות בין יהודים לערבים היו לטובת הערבים, כך שאני משער שלא הייתה שם חלוקה הוגנת של המשאבים, ויכול להיות שבגלל זה המצב של הערבים אולי היה טוב יותר, אם כי לא בדקתי, אבל אני יכול רק לשער. בכל אופן, גם היה בעיה, כי ה... טוב, משנה. בכל אופן, אז לפעמים יש הצהרות כאלה שהן לא מיועדות להגיד משהו, לטעון טענה עובדתית, אלא להשיג מטרה רוחנית, חברתית.
כמו שאמרנו את מושקטים, שלא יהיה...
כן. לא, אבל שם אני לא יודע, אולי הטענה הייתה גם עובדתית, אני לא יודע מה הוא התכוון, הרב אליהו. בסוף התברר שזה לא נכון, אבל אני לא יודע מה הוא התכוון, אני לא יודע. אני אומר שיש לפעמים מצבים שבהם אתה גם לא מתכוון, מראש, זאת אומרת, אתה רק אומר את זה, עכשיו, זו שאלה מעניינת למה, יש כאלה שתולים את זה בזה שצדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, זאת אומרת שאתה נשבע, ואז אתה בונה את זה שהקדוש ברוך הוא לא ישבור לך את המילה, כי צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אני חושב ש... מה?
ואז הם עיכבו את ביאת המשיח.
כן, זהו. הם עיכבו, כי אחרת הצד השני היה עם מחיר כבד יותר. אבל אני לא חושב שצריך להגיע לזה, אלא... אלא הטענה, כן, הם היו מוכנים לשווה לשקר. מה הבעיה? הם מוכנים לשווה לשקר, בגלל שהם הבינו, ושהם הבינו את התוצאות של מה יקרה, ואם המשיח יגיע, אז הוא יגיע, אז הכל בסדר, מה זה משנה? אף אחד לא יתנצר בגלל זה שהמשיח כן יגיע, נכון? בדיוק, אז הוא טעה. יש גמרא בשבועות, בדף קבע, ויש שם רב עמי ורב אסי, שמעו משהו מפיו של רב, והם התווכחו ביניהם מה רב אמר, היו התלמידים שלו. הם התווכחו ביניהם מה רב אמר, וכל אחד נשבע על מה שהוא אמר. והם נשבעו שני הפכים. אז אחד מהם נשבע לשקר. אז הם הגיעו לרב לשאול אותו, מה... קודם כל, מה אמרת? אז הוא אמר להם, והגמרא לא אומרת מי צדק, כי זה לא שונה רע. אז היא אומרת, אבל הוא אמר להם את מה שהוא אמר. ואז התברר שאחד צדק ואחד טעה, ואז השני שואל אותו, אז מה יהיה עם השבועה שלי? אז הוא אומר, האדם בשבועה פרט לאנוס. כל אשר יעשה אדם בשבועה, זה פסוק פרט לאנוס. אם אתה היית בטוח שזה באמת נכון, ונשבעת, אז אתה אנוס. מה הבעיה? זה לא... טוב, אז גם פה הם היו אנוסים במובן הזה שהיה להם...
יוסי, יוסי,
יוסי,
יוסי, יוסי, יוסי, יוסי,
הוא
תכנן
משהו, בסוף
תכנן,
לקחת
את הסכום, זה רק לפח, עשה משהו. לא עובד. לא מגיע, לא יודע, אולי מנותק שם במתג הראשי. טוב, אז בקיצור, אני חוזר אליו, אז הטענה, אז כן, אז פה צריך מצד אחד אולי... לכיוון הזה שאומרים שכן זה הגאולה, דווקא התופעות המשיחיות אמורות לעכב אמירות מהסוג הזה, כן? צריך להיזהר עם אמירות מהסוג הזה, זה מה שהוא טוען, שאם ככה צריך להתייחס לזה יותר ברצינות, כי הם כנראה באמת היו בטוחים. טוב, אז מה המקור לזה? אז הוא אומר...
כי פה זה משהו ש... טוב, תראי בעצם מאיזו תקופה, בתקופה של החפץ חיים זה היה סביר שזה היה נמחק ואז כן היה יכול להם.
הוא מביא כמה מקורות לעניין הזה. למשל, מדרש תנחומה, בפרשת שופטים, על קוד שימוני, והשלישית ייוותר בה, זה פסוק בזכריה, שאין מתיישבין בארצם אלא בגאולה שלישית. גאולה ראשונה זו גאולת מצרים, גאולה שנייה זו גאולת עזרא, השלישית אין לה הפסק. כך לשון המדרש, ובאמת לכאורה נראה שגאולה שלישית לא לא פוסקת יותר, לא יקרה לה את מה שקרה בשתי הראשונות.
אבל סליחה, אבל בתקופה הזאת חב"ד, מונקש, סטמה התנגדו, אמרו שזה
זה הם טועים. לא, זה שמישהו טועה זה מהווה ראייה נגדי. מה, כל דבר נכון חייב להיות מוסכם על כולם? אם אני מביא ראיות לדבריי,
יש דברים בטח מעטים מאוד שעם ישראל יש עליו קונצנזוס.
אוקיי, אבל אם כל דבר שאין עליו קונצנזוס בעיניך הוא לא אמיתי, נדמה לי שלא נשאר כמעט שום דבר. אם אתה מביא ראיות, אז בסדר גמור. זה שאנשים אחרים רואים את זה אחרת, אז הם טועים, מה לעשות? שאלה מה הטבען של הראיות. אני אומר, זה שיש חולקים זה לא מפחיד. לא נראה לי דבר שצריך.
רב, לא יוסיף להגלותך.
אה?
לא יוסיף להגלותך, זה לא...
עוד שנייה, אני אביא עוד כמה. אני לא זוכר כבר, תכף נראה. צריך לזכור אגב שגם ההתנגדות הרבה פעמים יכולה להתפרש כמו שאמרתי קודם, כדי שלא יהיה שבר אם הדבר הזה לא הולך. או אצל סטמר זה באופן מאוד ברור חשש ממה שיקרה ברגע שכל הציבור הדתי יצטרף למהלך החילוני הזה, כך שאפילו אם זה היה נכון, יש מקום להבין שאנשים בכל זאת יצאו נגד זה כדי למנוע את התוצאות הבעייתיות שהם חושבים שיכולות לצאת מכאן. אז בקיצור, את זה אפשר להסביר בהרבה צורות, למה אנשים מתווכחים. חוץ מזה שיכול שהם טועים. נאמר בספרי בדברים גם, לתת להם אלו באי הארץ ולזרעם אלו עולי בבל, אחריהם אלו ימות המשיח. מה זה אומר? למה זאת ראיה? כנראה שהטענה היא שהשלישי זה ימי המשיח. זאת אומרת, אין שלישי, רביעי, חמישי. המשיח זה ודאי משהו שלא חוזר אחורה. אז ברגע שיש אחד, שתיים, ואחרי זה המשיח, אז פירושו של דבר שהשלישי זה כנראה האחרון.
למה המשיח זה משהו שלא חוזר
אחורה? לא יודע, זה כבר נראה איכשהו די... זה כן נראה לי מבוסס. שווה אולי לחשוב ולהסתכל על זה פעם, וזה נראה לי כבר יותר ברור. במגילת איכה גם כתוב, תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך. ורשי כותב שם, לא יוסיף להגלותך, מגלות אדום ולהלן. עוד. בסדר? אז בעצם יש פה, זה בעצם כבר חזלים, אבל חזל לא תולים את זה דווקא בגלות אדום, אלא אומרים, הפעם האחרונה. אבל רש"י אומר שזה גלות אדום, שזה רומא, כן? זה הגלות השלישית, אז לכן זה גם מקור, אבל עוד פעם, אוקיי. הרב, בספר העיקרים, רבי יוסף אלבור, מה שזכר ירמיהו בספר קינות, תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך, זה מה שאמרת קודם?
זה מפתח אליהו, לא יודע שזה...
אי אפשר שיתפרש אלא על הגלות הזה האחרון, שהוא גלות בית שני. אז גם הוא אומר אותו דבר, וכן הרד"ק, פקד אבונך בת אדום גילה על חטאותייך, זאת אומרת, הנה כשתחרב ארץ כותים, יצאו ישראל מגלות זה שלא יוסיפו עוד לגלות. וגם הרד"ק בספר הושע ובמצודת דוד. מה?
מהרד"ק האחרון דווקא מה אלה, זה לא משהו מתאים להיום. כלומר, זה דווקא כשהיא תחרב, שמדובר כאן על גאולה שהיא מתוך חורבן של רומא, או מה של...
בסדר, מה זה?
זה לא קרה עכשיו.
למה? גלות אדום זה הסיום שלה זה עכשיו. מתי הסתיימה גלות אדום? נכון שרומא כבר לא קיימת.
זה לא נבע מחורבן של הגויים.
רומא כבר לא קיימת, אני לא יודע, רומא היא לא רלוונטית כבר, היא לא פה. אבל גלות אדום זה הגלות הזאת.
מה זה
האמירה
הזאת? והנה כשתחרה בארץ כותים לא
יחזרו. אדום נוצרים, הוא אומר פה, כותים. עכשיו אתה יודע מה זה פה.
נוצרות לא חרבה.
בינתיים לא. נכון. לאט לאט. לא, אני אומר, זה התחלה, הטענה שזה התחלת התהליך, זה סוף גלות אדום.
כל אירופה, כל אירופה מוסלמית, עוד 20 שנה.
יש לנו עוד את ארצות הברית. יש לנו עוד את ארצות הברית.
הנצרות לא נגמרה, נגמרה באבורה. תסתכל מעבר לאף.
אבל לסטטיסטיקה הזאת, הדעת הכי...
אני חושב את העולם הבאה זה רוסיה וסין, שיש להם את המס מול האסלאם, נגד כל אירופה המוסלמית, כולל המדינות פקיסטן, כל הסטנים.
אתה יודע מה שאמר איינשטיין.
אמר
איינשטיין,
שמלחמת העולם הרביעית תהיה עם אבנים ומקלות.
אני לא יודע אם מה תהיה מלחמת העולם השלישית, הוא אומר, אבל מלחמת העולם הרביעית תהיה עם מקלות.
ואיך אמר ליבוביץ', אני לא עתידן, אני עבריין.
לא, יפה. בכל אופן, אז יש פה מצודת דוד ורמב"ן, רבנו בחיי וכולי. בקיצור, זה פחות או יותר הדברים. עכשיו, מה בעצם זה אומר? זאת אומרת, יש פה, אם נעזוב את הפרשנות של הראשונים לפה ולשם, אני לא יודע אם מזה הייתי עושה מסורת. הראשונים מפרשים בצורה כזו אחרת הפסוקים, הרי אנחנו יודעים שהיו חישובי קיצין לא מעטים לאורך ההיסטוריה, אפילו ברמב״ם יש איזה חישוב קיצים כזה, למרות שהוא אומר שאסור לעשות את זה, והחישובים האלה התבדו כל פעם. זאת אומרת, אז העובדה שראשונים מסוימים מפרשים פסוק על תקופה כזו או תקופה אחרת, אני לא חושב שזה משהו מספיק מוצק בשביל לבנות עליו מסורת. מה שכן יש, יש חזלים שמה שהוא אומר בהתחלה שם, יש פה ושם את החזל הזה שהוא אמר שמה ש... כן, והשלישית יוותר בה, כן, הפסוקים האלה, אז יש לזה איזשהו מקור. להגיד לכם שעל הדבר הזה הייתי בונה איזושהי טענת עובדה, אתה כתוב בתורה גם עין תחת עין. אז אנחנו בסדר, ממון. אוקיי? כתוב בתורה המון דברים, ברגע שזה לא יקרה, אנחנו נמצא כבר את ההסבר. זאת אומרת, עכשיו, ברגע שאם משהו לא יקרה, נמצא לו הסבר, אז אני כבר לא מוכן לראות בו משהו ש... כן, אם זה לא ניתן להפרחה, אז זה גם לא אומר הרבה.
לא, אבל אם כולם אומרים, אז אפרופו מה שדיברת שיעורים קודמים, אז יש מסורת.
מה?
אם כל חז"ל אומרים בכמה מקומות, ו...
לא, אני אומר, מסורת זה שאלה באמת, מה אתה קורא מסורת? ברור שמסורת במובן הזה שכך מקובל, יש. אבל השאלה, האם להתייחס לדבר הזה, מסורת, מה שאני התכוונתי כשדיברתי על מסורת, הכוונה שירד מסיני האינפורמציה הזאת, והיא עוברת עלינו לאורך הדורות.
למה? המסורת אז מה שדיברת זה של לובנה לאורך הדורות. הנה, זה מלובן לאורך הדורות.
לא, לא. מה שאני אמרתי שם זה משהו אחר. אני טענתי שירד משהו מסיני, ואחרי זה הדורות מתייחסים כל פעם דור אחד לדורות שלפניו. אבל הכל מתחיל מסיני, אם זה לא היה מתחיל מסיני, משהו היה מתחיל בבית שני. ומבית שני אחרי זה כל דור היה עוסק במה שעשו קודמיו. אתה יכול לקרוא לזה מסורת, אבל יש אגב, יש בקדמת העמק של הנציב, בהקדמה שלו לעמק שאלה, פירוש שלו על השאילתות. אז הוא מביא שם מחלוקת רש"י ורמב״ם על השאלה מה זה גמרא גמירא לה. הגמרא אומרת בכמה מקומות מה המקור של הלכה מסוימת, זה גמרא גמירא לה. כאילו, כך למדנו. רש"י אומר בכל המקומות האלה הלכה למשה מסיני. גמרא גמירא לה, הכוונה זה הלכה למשה מסיני. הרמב״ם באופן עקבי, ככה הוא טוען שם הנציב, אני כבר לא זוכר את הראיות שלו, אבל ככה הוא טוען שם, הרמב״ם מפרש את זה לא כך. גמרא גמירא לה, הכוונה שיש בידינו מסורת במובן שאתה דיברת עליו. מסורת במובן שחכמים קדמונים הוציאו את ההלכה הזאת, אני לא יודע מאיפה, אבל קיבלתי אותה, זה אני יודע, שהוציאו את ההלכה הזאת באיזושהי צורה. אבל זה לא שזה הלכה למשה מסיני. עכשיו, מסורת במובן השני, היא באמת קצת יותר בעייתי. נכון שדברים איכשהו משתגרים, נכנסים איכשהו לתוך המסלול והופכים להיות חלק ממנו, אבל השאלה עד כמה אני יכול לפנות על דבר כזה. אם אני אומר, אם אני שואל את עצמי, אם זאת ההלכה, אז בסדר, אז אני אומר, אם זה נכנס לתוך המסורת, והוסכם על ידי חכמים וכו', אז זאת ההלכה המחייבת. אבל כשפה אני מדבר על טענת עובדה, אני לא מדבר על שאלה מהי ההלכה. אבל השאלה אם העובדה הזאת נכונה או לא, היא שאלה שקשה להכריע בה, רק בגלל שכמה יהודים טובים חשבו כך.
מה לגבי נביאים? זה לא למשה מסיני, גם נביאים.
אז אני אומר, נביאים זה כן, נביאים יש על המשמעות...
וגם רוח הקודש כזו או אחרת, מדרגות שונות של נבואה...
אני לא יודע, אם יש לי אינדיקציה כזאת שזה רוח הקודש, אז בסדר, אני אומר, כל מה, בקיצור...
נבואה האינדיקציה שלך עליה
היא... לא, בנבואה כתוב בתורה שיש נביאים, צריך לשמוע בקולם. זה כתוב בתורה, שיהיו נביאים. אז אני אומר...
אתה אומר מי אמר לנו שיש רוח הקודש?
לא, מי אמר שרוח הקודש נמצאת אצל פלוני שאמר את זה? לא יודע אם יש או אין רוח הקודש, אבל מי אמר שזה אצלו? הרי אתה לא יודע מי זה הבן אדם שמדבר בשם רוח הקודש. אני, אין לי רוח הקודש, אני לא יודע לבדוק אותו. אגב, רוח הקודש הרייבד בכמה מקומות הרי כותב, רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו. ככה, כשהוא חולק על הרמב״ם. ואז הרב מרגליות, יש לו בהקדמת שוט מן השמיים. מכירים את השוט הזה? אחד מבעלי התוספות, רבי יעקב ממרוויש, או מטרויש, ששמע, טרויש זעיר של רשי. אז הוא כתב שוט מן השמיים, שזה שאלות שהוא שאל בשאלות חלום. בשמיים, שאלות הלכתיות. הוא כותב שם מה ענו לו. ולכאורה לא בשמיים, זה טקסט בעייתי מבחינה הלכתית, אז יש מהדורה של הרב מרגליות עם הקדמה מאוד ארוכה ומעניינת, מה המעמד של הנושא הזה, והוא אומר ש... אז הוא מסביר את הרייבד הזה שרוח הקודש הופיע בבית מדרשנו, כוונה זה נראה לנו לגמרי ברור. כוונה זה רוח הקודש. אז זה נראה לנו נורא ברור, כאילו, זה הייתה הסכמה מלאה, היה כאילו תחושת ודאות באוויר, מה ש...
זה גם נביא אבל, זה נראה לו נורא ברור.
אולי, אולי. זה האבידנציה.
הוא יכול להגיד יותר מזה.
בסדר, לא, הוא יכול להגיד יותר מזה.
זה שמישהו רואה בחלום איזשהו פתרון.
אה?
זה שמישהו רואה בחלום פתרון למשהו.
לא, לא, זה מה שזה שם, לא, זה רק הקונטקסט.
בא לו מפה הרעיון, בא לו בחלום.
לא, אז זה אומרים על תשבי את ארץ קושיות ובעיות, אז זה אומרים. שהרי לכאורה לא בשמיים, אז איך תשבי יסביר לנו הלכות, יחדש לנו הלכות. אז זה אומרים, לא, תשבי יראה לנו למה זאת ההלכה הנכונה, בנימוקים. אבל אחרי שיש לך נימוקים, מה אכפת לך שזה בא מתשבי? זה בפילוסופיה של המדע, הם מחלקים בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. זאת אומרת, תיאוריה יכולה לבוא אליך בחלום שסבתא שלך התגלתה אליך בלילה וסיפרה לך שלא יודע, שמשוואה צריכה להיראות כך. בסדר? אם אחרי זה אתה מעמיד את זה במבחן העובדות, וזה עומד ב... יש איזה ניבויים טובים שעומדים במבחן המעבדה, אז מה אכפת לך? זה הקשר הגילוי וזה הקשר הצידוק. אם יש איזה צידוק זה טוב, מה אכפת לך מה הגילוי? בסדר? אז גם, אני אומר עוד פעם, כל עוד זה בא מלמעלה, אז בסדר, אז אני מקבל את זה. איך יודעים זה בא מלמעלה? צריך לחשוב כל פעם. אבל אני אומר, באופן עקרוני, טענת עובדה כזאת, בשביל שאני אקבל אותה כמשהו מוצק, צריכה לבוא מלמעלה. אבל זה לא יעזור לי שאנשים חכמים אמרו כך או אמרו אחרת, ואולי הרבה אנשים חכמים חושבים כך. אז אולי שווה לחשוב על זה עוד פעם. למה הם אמרו את זה, או למה הם הסיקו את זה? כי זה הכל הם אנשים חכמים. אבל אם אני מחפש מקור למידע, לטענת עובדה, אז אמור לבוא מלמעלה, או מסיני, או נביאים, או לא יודע, משהו ש... זה אני מתכוון מסורת במובן שאני מחפש כאן. עכשיו, להגיד לכם שהפסוק הזה בזכריה, עם פירוש חזל עליו, הוא מספיק בשביל לייצר, נגיד, אם היה בא אליי במלחמת השחרור, והייתי חושב שצריך לברוח, ואמר, תראה, יש פסוק בזכריה עם החזל הזה, שאומר שאנחנו לא נחרב בפעם השלישית. בסדר, ואבא שלי אומר שכשמסוכן צריך לברוח. זה מה שהייתי עונה. עוד יכול שלא הייתי בורח כי צריך להחזיק מעמד, ולא נכון. אבל עזובתי את ההבטחות, לא בגלל ההבטחות האלה אני לא בורח. אז זה הנקודה.
ההבטחות הן בוודאות נכונות. כל השאלה זה אם זה הטיימינג הנכון. לצרף אותו לזה, זה הכל.
המשיח, אמרתי קודם. המשיח כנראה ייצור מצב שכבר לא אמור לחזור.
הרמב"ם כותב בעצמו שאם יהיה מישהו שינצח את המלחמות, ויהיה, אז הוא יהיה המשיח.
זה הסוף, אז זה לא מדובר, זה מה שאני אומר. אז לכן אני אומר, ברור, בסוף כן, אבל השאלה היא איך אני יודע שכרגע...
לא יודע אם בסוף, יכול להיות שאירוע כזה, אם אתה אומר בסוף זה אם הוא יתברר ככה במציאות.
אם יתברר ככה במציאות, אז
זה הסוף.
זה הסוף, בדיוק. הבת שלי עשתה עבודה אצל שבט הזה, עם המרצה שלה. היא עשתה עבודה על משיחיות בהיסטוריה. משיחיות, וגם, ואני אמרתי לה, אני הצעתי לה את הנושא, אמרתי לה, תבדקי האם הציונות הדתית היא תנועה משיחית. שאלה מאוד מעניינת. לא יודע, תנועה משיחית זה עם קונוטציה שלילית בדרך כלל. תנועה משיחית במובן שתנועה שרוצה את המשיח או שפועלת להבאתו זה לא תנועה משיחית. תנועה משיחית זה מינוח שיש לו קונוטציה, כן, בדיוק. זה משהו עם קונוטציה שלילית. עכשיו, זה באמת נקודה מעניינת כי אין פה, אין קריטריונים ברורים מה זה תנועה משיחית. זה לא מושג הלכתי.
כמו מה זה כך.
כן, בדיוק. אין לזה קריטריונים ברורים, זה מושג סוציולוגי, זה לא מושג הלכתי. נכון שהמשיח... אולי, אבל המשיח בסופו של דבר כשהתבדה, אז אנחנו יודעים שהוא לא משיח. אפילו זה עדיין לא אומר שהתנועה שליוותה את התהליך הייתה תנועה משיחית. בגלל שאני חושב לפחות, ואני ככה ניסיתי לבדוק ככה קצת מקורות, או של יעקב עמדין וכל מיני התייחסויות מעניינות, נדמה לי שבדרך כלל תנועה משיחית זה משהו שמלווה לא את ההתעמתות ההיסטורית של מה שקרה בסוף. שבתאי צבי נגיד בסוף התבדה, לא בגלל זה היה תנועה משיחית. מולכו גם התבדה בסוף. ומולכו אצל הרבה יהודים הוא נחשב יהודי צדיק שמסר את נפשו על קידוש השם.
השולחן ערוך מאוד מעריך אותו.
כן, נכון, הרבה אנשים מאוד מעריכים אותו. למרות שסופו היה, לא, הוא לא היה משיח בסוף. כן, הוא מת על כידוי, הרגו אותו.
אבל הוא לא טען על משיחיות,
לא, לא, אתה יש לנו תנועה משיחית לגמרי. כן, ו...
בר כוכבה בסוף.
בר כוכבה וכולי. עכשיו, אני לא חושב, אני לא חושב ש...
אנחנו עוד לא יודעים אם הרב מלובביץ' עוד לא יודע.
כן. מחכה שהוא ימות.
בבית כנסת ואמר
שהרבי מלובביץ'
איננו, בתקופתנו לא יבוא המשיח.
הרב שח עשה את זה. לא, הוא לא אמר שבתקופתנו לא יבוא המשיח, הוא אמר שהרבי מלובביץ' הוא לא. לא משנה, בכל אופן, המושג תנועה משיחית, נדמה לי שהוא מאפיין יותר את דרך ההתנהלות של התנועה, מאשר את ההתעמתות שלה בסוף. אם דרך ההתנהלות שלה כרוכה בחריגה מההלכה, בפעולה לא ריאלית במובן של הריאל פוליטיק, כן, זאת אומרת לא 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 מתנהלים בצורה הגיונית, אז נדמה לי רואים את זה כתנועה משיחית. ההתבדות בסוף היא לא לא קריטריון חשוב, אולי חלק מהעניין, אבל היא לא
חורגת בכלל מההלכה.
נכון, אבל א' לא באמת לא מוסכם שזו תנועה משיחית במובן כמו ששבתאי צבי. נכון, משיח שקר זה כן, כי הוא לא משיח בסוף. אבל תנועה משיחית זה משהו אחר. תנועה משיחית זה משהו שהוא, עוד פעם, זה סוציולוגי, זה לא הלכתי, אבל הטענה היא שזה משהו שהוא כבר לא, אתה יודע, לא מצרפים אותו למניין כבר. אתה כבר לא מעט.
אם שבתאי צבי לא היה מבטל כמה מצוות, אז הוא לא היה תנועה משיחית?
לא, אני חושב שלא. אם הוא לא היה מתאסלם בסוף, הוא מתאסלמו גם בסוף, לא? זה לא רק ביטול של מצוות.
הוא מתאסלם.
לא, לא בדיוק. זה הפך לחלק מהאידיאולוגיה.
זה אחרי שזה אידיאולוגיה שנוצרה אחרי.
לא, אבל הוא היה יכול לברוח מזה.
הוא לא יכול לברוח, הוא היה יכול למות.
לא, הוא מתאסלם וללכת. אחרי שהוא התאסלם. הוא חי שם כמו קינג אחרי שהוא התאסלם. לא, אני בדקתי קצת סביב העבודה הזאת. נכון, אבל הוא התאסלם כנראה מתוך הזדהות גמורה וקרא לחסידה, והייתה שם תנועת התאסלמות שנראית לכתחילאית. וכמובן, גם עזיבת המצוות שהייתה עוד לפני ההתאסלמות וכל מיני עניינים אחרים שהיו שם.
זאת כוונה טובה, שהמשיח יגיע, שאחרית הימים יגיע מתוך החטא.
כן, יש משהו קצת בחסידות גם דבר כזה, אבל לא משנה, יש גרגירים כאלה בהרבה מקומות.
שמה, מתוך החטא יבוא המשיח?
שיש משהו, כן, שיש משהו בשבירת ה...
זה נמשך את המאה
ה-19. פרנקיסטים, כן, בסדר, יש הרבה... יש הרבה תופעות.
פרנקיסטים לא היה הכל
פתוח, הכל חופשי. היו הרבה תופעות, כן, אני אומר, אבל ההסתכלות על הציונות הדתית, נדמה לי, הרבה פעמים לא הרבה פעמים, לא כל כך הרבה שואלים את זה, זה סתם שאלה שלא שואלים אותה כל כך הרבה. האם זו תנועה משיחית, אז תמיד, הנטייה היא לתלות את זה בשאלה מה יקרה בסוף. האם יתברר שהם צדקו או לא? אני חושב שזה לא הקריטריון. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אתה מעריך שזה כרגע המצב, אז זה מה שאתה מעריך, מה הבעיה, מה פסול בזה? מותר לך להעריך שזה המצב, אפילו אם יתברר שזה לא נכון בסוף. השאלה מה אתה עושה עם מה שאתה מעריך. עכשיו, פה יש כל מיני אינדיקציות מה אתה אמור לעשות עם מה שאתה מעריך. יש, כן, חריגות מההלכה, זה אפשרות אחת. היבט אחד. אגב, תפיסות חרדיות שהתנגדו לציונות, ביקרו את הציונות הדתית, בין היתר על זה. מה שהיא חורגת מההלכה. למה? לא במובן האישי בהכרח שלא שומרים כשרות, אלא במובן של שיתוף פעולה עם חילונים, של הרכאות משפטיות, של כל מיני דברים מסוג הזה, שזאת שאלה לא פשוטה האם הדברים האלה אפשריים מבחינת המסגרת ההלכתית. אז יש פה היבטים כאלה. יש היבטים של פעילות לא רציונלית. לא רציונלית במובן של להתגרות באומות, כן? זאת אומרת של לעשות דברים שהם לא ריאל פוליטי. בגלל שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא איתך ולכן אתה הולך. זה היבט אחר. זה השלוש שבועות נגיד של הסאטמרר וכל מיני, גם שם תלו כל מיני דברים כאלה. ובאמת עיקר הדיון היה בשאלה האם הם צודקים. האם בסוף זה באמת יתברר שזאת ביאת המשיח או לא. אני לא חושב שזה המדד הנכון. זאת אומרת, המדד הנכון, ובעיני אגב, הנקודה שבה אני כן רואה ממדים מסוימים של תנועה משיחית בציונות הדתית, זה דווקא הממד שלישי. זה ממד שאומר שאנחנו מקבלים החלטות בחיים הפוליטיים והאישיים שלנו, לפי שיקולים שהם שיקולים מטאפיזיים. באיזה שלב בגאולה אנחנו נמצאים. נדמה לי שזאת אינדיקציה מסוימת לתנועה משיחית.
אפיפיים, זה מאוד בולט.
אפיפיים?
אפיפיים.
איתן.
איתן.
שמעתי הרצאות שלו.
אוקיי, אני חושב, הוא לא יחיד. אני חושב שזה מאוד רווח בתנועה הציונית דתית. אנשים אומרים את זה לכתחילה, הם לא מסכימים למה שאני אומר עכשיו. זה לא שאני מצאתי את ערוותם. זאת דעתי, אנשים אחרים חולקים על זה. הם טוענים שלא, אפשר להתחשב בשיקולים המטאפיזיים האלה, גם בקבלת ההחלטות הפרקטית. אני חושב שפה יש מימדים מסוימים של משיחיות.
מה זה
שונה
מהטענה שעושים שיקולים שהם לא...
לא, אני לא מדבר כרגע על לא ריאל פוליטיים, אלא השאלה, יכול להיות שהדברים שהם עושים הם לא אובדניים. זה לא משהו שאסור לעשות אותו מבחינת שיקולים פוליטיים. אבל למה אתה מחליט לעשות את זה? זה בגלל המטאפיזיקה. עכשיו, זה הרבה יותר רך כמובן מאשר הדוגמאות של שבתאי צבי, אין להשוות בכלל. זה ודאי בתוך התחום הלגיטימי, אין מה לדבר, זה ברור לגמרי. אני לא מנסה להשוות בכלל במישורים האלה. אני אומר שממדים מסוימים של משיחיות אני כן רואה פה, לי יש ביקורת על זה, אני לא מסכים עם זה. במובן האישי, אבל בסדר, אני מבין שאחרים חושבים אחרת. אני באמת לא חושב שזה צריך לקחת חלק בתהליך. אנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. אנחנו לא אמורים להגשים את חלומותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא אמור להיות החלק בתהליך קבלת ההחלטות שלנו. זאת אומרת, זה הנקודה. גם אם זה דבר, עוד פעם, גם אם אנחנו מתנהלים במובן הריאל פוליטי.
זה שיקול ממש או שעושים את כל החשבונות ואז מוסיפים לזה קומה?
זה הרבה, יש ניואנסים שונים. כל אחד עושה את זה במילונים שונים.
מה? רב מידן, לעומת יואל בן נון, סיפור יוסף ואחיו.
כן, וזה רמזתי עם הגשמת החלומות.
שמעתי ממישהו שלמד אצל שניהם, זה שברקע עומד הוויכוח על המחתרת.
המחתרת היהודית, מה שנקרא? כן. אוקיי. בכל אופן, לזה רמזתי כשדיברתי על הגשמת החלומות של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן... מה?
אם אתה יודע משהו על התהליכים הגיוניים...
אתה לא יודע, שתהליך.
אני אומר, א' השאלה אם אתה יודע, ואולי חלק מהסקפטיות שלי לגבי האפשרות שלך לדעת, בא לידי ביטוי בזה, ואני חושב שזה מאוד מאפיין את המסורת שלנו, נדמה לי, שאנחנו לא עושים את החשבונות האלה. לא מקבלים החלטות לפי השאלה מה הכיוון שהגאולה תתפוס אם אני אתנהג כך או אתנהג אחרת. אני כמובן מקיים מצוות יותר, משתדל להיות ירא שמיים, להתפלל, אבל אני לא עושה פעולות כיוון שככה יבוא יותר המשיח וככה הוא יבוא פחות. זה לא אמור להיות שיקול בחיים המעשיים שלי.
למה לא?
לא יודע, זאת המסורת. אני אומר שחלק מזה זה בגלל שאנחנו לא...
לא,
ברור, ברור. הוויכוח שלהם הוא על הרמב"ן שם.
איפה?
מסורתית היו יהודים שקיבלו...
היו יהודים והם כולם היו נדמה לי בקצה.
יש משיח בתורה עצמה?
מה?
משיח בתורה.
בדרך מפורש. עד כי יבוא שילה, כן. עד אבוא אל אדוני סעירה. יש כל מיני רמזים, דרשות, אבל לא באמת, לא מופיע שם.
אחד משלושת העיקרים זה תמיד לעולם ועד להאמין בביאת המשיח.
טוב, זה דיברנו.
ברגע שמגיעה ילוך לקיים את שלושת העיקרים.
זה דיברנו כבר, לא על המשיח.
לא, אמרנו שנדבר על השלושת
העיקרים. שלושת העיקרים, כן. משיחיות זה נושא מעניין, אבל ליבוביץ' ובן גוריון.
הוא לא יגיע אף פעם. אם הוא יגיע, אז אני לא יכול להאמין.
הוא תמיד יגיע בעתיד, כן.
נכון?
טוב, בכל אופן, כן, אז ההתחשבות בשיקול הזה, שבפעם השלישית הבית לא חרב, או לא יוצאים לגלות, הוא מדגיש פה שלא הכוונה לבית, כי בשביל להניח שהבית לא חרב, אתה צריך להניח שהגאולה הסתיימה כבר, וזה לא חוזר, שזה אף אחד לא טוען שזה הסתיים. הוא אומר שלפי הגלות שלישית, במובן שכבר יש קיבוץ גלויות משמעותי, אז התהליך כבר לא יחזור אחורה. זה הטענה. אבל אני אומר, זה משולב שני הדברים, מה שאריק אמר קודם. הסקפטיות שלי לגבי האמת העובדתית שבזה כמובן מקרינה גם על זה שלדעתי אסור לקחת דברים כאלה בחשבון כשאתה מקבל החלטות במישור הריאלי. אם היה לי פה נביא שהיה אומר לי את זה בוודאות, אני מניח שהייתי מתייחס אחרת למי שלוקח את זה בחשבון בשיקולים שלו. אבל אני, זה נשמע לי עדיין, למרות שיש לזה מקורות ויש לזה הסכמה די רחבה, אגב, כולל חלק גדול מהרבנים החרדים, זה לא משנה שהם מתנגדים לשיתוף פעולה או למדינת ישראל כפי שהיא היום, אבל נדמה לי שרבים מהם מסכימים שהתהליך הזה הוא התחלת הדרך, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, איזה שלב בהתחלה זה נמצא, אבל זה לא כך משנה לענייננו. אז אולי יש לזה איזשהו משקל, אבל אני באמת חושב שזה לא מספיק בשביל לראות את זה כטענת עובדה. ובעניין הזה, אז עדיין לא השתכנעתי, למרות שאני חושב שיש פה מקור, זאת אומרת, זה לא כמו נגיד האמירות האחרות שהבאתי שלעתיד לבוא הלכה כבית שמי, או שהעולם חרב כל 6,000 שנה, יש איזה מדרש כזה, אבל שם באמת להוציא מזה...
מה השתכנעת? שזה ההתחלה של הגאולה או שהיא לא
תתפסק? שהיא לא תתפסק.
אבל שההתחלה של הגאולה כאן?
לא יודע.
אני שואל, מה השתכנעת?
לא, לא יודע. שניהם לא.
שניהם?
כן, כן, לא. יכול להיות התחלה של הגאולה ועדיין להיפסק. באופן בלתי תלוי בכל אחד מהם אני לא השתכנעתי. ברור שברגע שזה ייפסק, הרב קלנר כותב בספר שלו על פנאטיזם ופלורליזם. כן, אז הוא אומר שם שאם מדינת ישראל תחרב זה קץ היהדות. הבאתי פעם, וזה הוא מביא פה, לכן קראתי את זה, כי אני הבאתי פעם מישהו שאמר לי שהוא שמע בשיעור של הרב קלנר שהוא מוריד את הכיפה. מדינת ישראל נחרבת. כאילו זה אומר שהיהדות לא נכונה. משהו מהרמור ובנותיה. אז מה? כי זה אומר שהיהדות לא נכונה.
זה בדיוק הבעיה שאתה תמיד אומר עם החרדי, שבאלוהים שהוא מאמין זה האלוהים שהוא כופר.
כן, בסדר, נכון. אני נכי נאמין. ואני אומר, יש פה, זה לקחת את הדברים, את המסורת הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, כטענת עובדה מחייבת, עיקר אמונה, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, אפילו עיקר אמונה, אני לא בטוח מה מעמדם, אבל זה כבר לא נספיק להגיע. כאיזושהי טענת עובדה שבנופלה נופל כל המבנה כולו. זה בעצם הרי המשמעות של העניין. עכשיו, אני לא יודע, אני כל כך, דברים שכתובים בצורה כל כך הרבה יותר ברורה בתורה, אנחנו מוציאים אותם מפשוטם, אנחנו מתרצים תירוצים כאלה ותירוצים אחרים, שהרמז הקטן הזה שאתה מוצא בזכריה עם איזה פירוש של כמה, של חז"ל או של כמה ראשונים, לעשות מזה טענת עובדה שאתה מעמיד למבחן את האמונה שלך על התקיימותה של הטענה הזאת, זה נשמע לי מאוד מרחיק לכת.
לא, זה לא משהו.
מה?
אומר, ואתם הרי ישראל תיסו את פריכם ואת הקיבוץ גלויות ואת כל הזה, אומר, אם כל מה שאני רואה בעיניים שלי, מה שאלו היה במהלך של 2000 שנה.
לא, אבל זה לא מפעיל כלום. הרי ישראל ייתנו את פריים גם לעתיד לבוא, גם כשיבוא המשיח. עכשיו הם נתנו את פריים ועכשיו וחזרנו אחורה. מה זה סותר? זה לא סותר את הנבואה בכלום. אתה צריך להניח שהפעם כשזה קורה כבר לא תחזור אחורה. זה הפעם הראשונה והאחרונה שזה יקרה. זאת מינה, אין לך?
זה פרשנות היסטורית.
זה מה שאני אומר. ועל הפרשנות הזאת הוא מעמיד למבחן את האמונה שלו. אז אני אומר, בסדר, עם כל הכבוד לפרשנות הזאת, השאלה היא עד כמה אתה מתייחס אליה ברצינות. אתה הפכת את זה לאיזושהי טענה שהיא אבן בוחן לאמונה שלך. אז אומר, תשמע, אני כבר, עשינו פירושים הרבה יותר מרחיקי לכת לפסוקים הרבה יותר מפורשים בתורה, לא בנביאים ולא במקומות אחרים. בסדר, אז לא, תאמינו לי שאני גם לא חושב שהוא יוריד את הכיפה, שמדינת ישראל תחרב. הוא ימצא 10 תירוצים למה זה כן קרה ולא קרה, ובעצם זה אפילו היה צפוי מראש, אם תסתכלו בדילוגי אותיות בכתבי הרב קוק, תמצאו גם את זה. זה לא... אנחנו נמצא תירוצים לכל דבר, אבל ברגע שאתה מוצא תירוצים לכל דבר, אתה לא יכול להתייחס אליו, זה בדיוק הנקודה, כשמשהו לא ניתן להפרחה, אתה לא יכול להתייחס אליו כאיזושהי אמירה שאתה בונה עליה משהו. זאת אומרת, כי הרי ברור שאם זה לא יקרה, אז אתה תמצא תירוצים. אז עזוב.
אתה יכול להיות מספיק בטוח בזה.
מה?
אתה יכול להיות מספיק בטוח.
נכון.
יש דברים שאתה מספיק בטוח.
נכון, אני שואל על סמך מה הוא כל כך בטוח בזה. זה מה שאני שואל, אני לא מבין.
למה אני חושב?
הראייה ההיסטורית שלו, כמו רבם מברבסי, שנשפיעו.
אבל באמת, זה באמת כל כך חד משמעי, הראייה ההיסטורית. אני לא מבין את זה. אני מבין שזה מה שהוא חושב, אבל אני לא מבין למה. אני חולק עליו. לא, ברור לי שזה
מה... זה ככה היסטוריה.
ברור לי שזה מה שחושב.
שהיהודים לא הגיעו לארץ.
בסדר, עכשיו יגיעו. עכשיו יחזיעו עוד 2,000 שנה שלא יגיעו לארץ, ועוד פעם יגיעו. ובסוף יבוא גם המשהו.
אז ביחס, לפני 200 שנה המצב עכשיו טוב. מי אמר שזה עכשיו השלב שרק יש ממנו עלייה ולא תהיה ירידה?
אני אומר, ברור לי שזה מה שהוא חושב. אני לא טוען שהוא משקר. ברור לי שזה מה שהוא חושב, שזה עוד הפשוט. אני רק אומר שלהפוך הסתכלות מהסוג הזה ל... לאבן בוחן, למשהו שהוא כל כך מחייב, כל כך יסודי, זה נשמע לי קצת מופרז.
איזה עניין דתי יש בזה? איזה עניין דתי יש בלהתעסק בזה בכלל?
אין בכלל עניין.
יש שאלה כזאת, אני חושב, של הרמב״ם, ששלח לו במישהו ששאל אותו אם בא משיח.
ביד החזקה.
הוא אמר לו, מה אכפת לך בכלל, אם הוא בא או לא בא?
איך יצא עד שיצא, ואין עניין להתעסק עם זה, וכבר אסרו חכמים
חשובי קיצים. לא, שאלה קונקרטית ששאל אותו אם הגיע.
הרמב״ם כותב ביד החזקה.
אז הוא אמר לו, מה אכפת לך בכלל?
התפחו חם של מחשבי קיצים, כן. אני באמת חושב שהשאלה הזאת, הנקודה היסודית בעיניי, עוד פעם, זה כבר באמת הבעת עמדה אישית, אבל הנקודה היסודית בעיניי בנושא הזה, זה שבאמת הנושא לא מעניין. אני לא מבין מה זה מעניין.
אלה זה דווקא מילה בכלל.
זאת אומרת, אם סאטמר חושבים שזה, לא יודע, סיטרה אחרא, איקוותא דמשיחא, לא יודע, אלה אומרים, מה זה מעניין בכלל? למה זה חשוב? את מי זה מעניין? זאת אומרת, בסוף זה, לא, אולי זה מעניין אותי היסטורית, לא שזה לא מעניין. זה מעניין אותי, סקרנות, אבל זה לא רלוונטי לכלום.
מניע של להקים מדינה, להילחם מלחמות ל...
מה, מה, אני עושה את זה בגלל שאני רוצה עצמאות. לא בגלל שאני רוצה את המשיח.
יש משמעות פרקטית, מה, אם לצור לצור, צור לצור בתלמוז, אם להגיד תנחם בנושא...
אין לי שום קשר לגיעה.
אין שום קשר לגיעה.
אין קשר. אם אתה חושב שעם ישראל יצא במצב טוב, אל תגיד את הנחם. אז זה קשור לגאולה. ואם אחרי זה, אם נגלה בעוד 100 שנה, אז כן צריך להגיד נחם, למה? ירושלים פורחת, אנחנו פה, הכל בסדר, מה יש להגיד נחם? שיחרב, עוד 100 שנה, נדבר. אגב, בבית שני באמת לא אמרו. בבית שני בטלו הצורות, המגילת תענית בטלה. בבית שני, בית שני קם, ואחרי זה הוא נפל. עדיין ביטלו את מגילת תענית.
הרב, האם הרב מסכים שכל עוד ולא יהיה קונסנסוס תיאולוגי על סיבת השואה, כל עוד ולא נבין מה שקרה, אז שום דבר לא בטוח, ואנחנו חייבים להשתדל...
שום דבר לא בטוח בלי קשר להבנה.
לא, בגלל שאם לא חזינו דבר כזה, ועד היום הזה לא מבינים...
לא, הטענה שלו זה לא שהוא יכול לחזות כל דבר ולהסביר כל דבר, זה הוא לא אמר. מה שהוא כן אמר זה שאת האירועים האלה הוא כן יכול להכין.
כמרכז, ככה אני מתחשב, מסתכלים על ההיסטוריה.
לא, הם רואים את האלמנטים האלה בהיסטוריה כמשהו שהוא התממשות חזון הנביאים. טענה לגיטימית, אני לא בטוח שהם צודקים, זה לא אומר שכל דבר בהיסטוריה הם יודעים להסביר ולחזות מראש. זו טענה אחרת. על השואה לא הייתה נבואה בנביאים, או לפחות לא משהו ברור, אז אותה הם לא חזו. מה הבעיה? אבל את זה הם כן חזו.
זה מוריד בעיניי מהביטחון העצמי.
בסדר, אבל זה לא, אני לא חושב שזו טענה. אתה רואה ש...
שאלתי לך פעם את התוספות, שאומר שנביאים לא מתנגדים מה שיהיה, אלא מה שראוי שיהיה.
כן, כן.
תוספות.
כן. מה שהשלה כותב, כן. בכל אופן...
זה יונה
ברח,
לא?
טוב, אז זה...
למה הנביאים
עשו
לנו כל כך הרבה מדל?
מה?
למה הנביאים
עשו
לנו כל כך הרבה מדל?
לא יודע. לנחם אותנו אולי, להגיד לנו שבסוף יהיה טוב. לא יודע. תשמע, אם הם היו רוצים למסור לנו איזשהו מידע שמיש, הם עשו את זה בצורה הכי פחות טובה שאני יכול לעלות בדעתי. כי הם כתבו את זה בצורה כל כך עמומה וכל כך נתונה לפרשנויות, שזה לא נכון לעשות את זה. אם אתה רוצה לתת לי מידע שמיש, תגיד בדיוק מה אתה מתכוון, אל תספר לי סיפורים.
אפשר להגיד את זה על רוב התורה גם.
נכון.
אז כי יש לזה סיבה...
בסדר, אני לא יודע, אבל עדיין, אז אני כבר לא יכול לשאול אז למה הנביאים אמרו את זה. אני לא יודע, אבל לא נראה לי שהם אמרו את זה כדי שיהיה לי מידע שימושי.
זה מה שהרמב״ם אומר, היות וזה לא ברור.
כן, אף אחד לא יכול לדעת איך זה יהיה, עד שזה יהיה, ולא מוסיף אהבת השם ויראת השם, ולכן לא צריך להתעסק עם זה בכלל. זה כבר חז"ל.
אהבה ויראה.
כן, בסדר.
גם טענות תשמע גם על כאלה ששואלים אותך למה אתה צריך לחקור על מציאות השם ועל ההנהגות של השם ועל מחשבה פילוסופית בכלל לגבי...
לא, זה אומר, זה יכול להניע.
זה לא ברור, זה לא חד משמעי.
לא, לא. לא, זה משהו אחר.
זה מסוכן.
זה משהו אחר. זה יכול ל... מי שמעניינת אותו מטאפיזיקה, שיעסוק בזה, אין לי בעיה עם זה. כשאני אומר זה לא מעניין, לא התכוונתי, זה לא מעניין אינטלקטואלית. אם מישהו מתעניין במטאפיזיקה, זה מעניין אותו. אבל השאלה, אם הדבר הזה הוא רלוונטי לעניין קבלת ההחלטות שלנו בחיים, זה אני מתכוון לא מעניין. זאת אומרת, לא מעניין, הכוונה לא רלוונטי.
אם זה נכון, ודאי זה רלוונטי.
לא, מה? מה זה רלוונטי?
איזה מסקנה יכולה לצאת מזה? כשיגיע משיח, יגיע משיח.
כי אתה פשוט רוצה לקדם את התהליך.
תראה, אמרתי לך כבר, יכול להיות, זה היה באטליה. אם הייתי משתכנע שזה נכון, יכול להיות שהייתי גם מוכן לקבל את הרלוונטיות של זה. אז בסדר, הנה חינמי.
אז לזה זה רלוונטי, להשתכנע אם זה נכון.
בסדר, אבל לא השתכנעתי, ולא נראה לי שאלה.
אני חושב שלא.
לא, אז ממילא גם בכל הוויכוחים סביב העניין הזה, והפיכת הדבר הזה לאיזשהו עיקר, שעליו אתה מסרטט את המפה האידיאולוגית היום של חרדים, ציונים, דתיים וכו', הרי על זה חצויים, אלה הגבולות האידיאולוגיים היום בחברה הדתית. על מה? על נושא שהוא בלתי רלוונטי. שלא מוסכם, ואין לו ראיות חד משמעיות, בסדר, ואין לו, לא, מה אתה עושה עם דבר כזה? הוא עצמו אחרי זה כותב במאה פעמים, אני כבר לא נכנס לזה, הוא כותב במאה התנצלויות, יש פה תגובה של אריאל פינקלשטיין, שכתבת על תורת המלך, אז הוא כתב בצוהר, זה בצוהר כף א' של הרב שבט, בצוהר כף ד' הוא כתב על זה, שזה בעייתי, כי זה מרפא, זה יכול לרפות ידיים וכולי, לא משנה, ויש תגובה חזרה באותו גיליון של הרב שבט. תגובה חזרה, אני כבר לא נכנס לכל זה. שם זה באמת הדיון הפרקטי, האם כדאי להתעסק עם זה. אבל באמת פה זה פחות נוגע אלינו.
נניח אפילו, גם אם אני מקבל שזה לא דבר בגלל, למה האפשרות שזה תהליך משיחי לא יכולה לעבור גם שיקול?
לא, לא אמרתי שהיא לא יכולה. אמרתי שהמסורת המקובלת, נדמה לי, זה שלא עושים חשבונות כאלה בקבלת ההחלטות המעשית.
יכול להיות שסתם כי זה לא היה פחות רלוונטי.
אולי? אמרתי שמי שחושב אחרת לגיטימי, אני יודע שיש אנשים ש...
לא היה להם על מה לעשות כאלה.
לא, היה, היה. היה על מה עשו שם.
הוויות הבית. הכל זה היה עציבי לחציונים.
לא, אבל זה לא נכון. עציבי לחציונים.
אבל הם לא כתבו שזה נכון.
קשת הרמב"ן, אז זה אף ראשון לא כותב את זה. אבל רמב"ן, פירוש התורה
כותב.
אף אחד לא חשב שבאמת המצוות שהוא עושה זה עציבי
לחציונים.
זה שחר. אבל אני אומר, מה זאת אומרת, אנשים עשו חשבונות קיצין כל הזמן. ועל זה ביקרו אותם. ביקרו אותם על זה שהם עשו חשבונות, אבל לא על זה שהם עושים חשבונות וזהו. אלא על זה שהם עושים חשבונות ומסיקים מהם מסקנות פרקטיות. זה נקרא לחשב קיצין.
לחשב קיצין זה לא נכון. כי חשבו שזה לא נכון. אם היו חושבים שזה נכון, היו הולכים איתם עם החשבונות.
אבל אני אומר עוד פעם, זה חוזר לאותה נקודה, אני מסכים. אבל באופן מהותי זה לא נכון.
אני מסתוכת כטענה. יש לנו 2000 שנה שלא היה משהו נכון.
אז כל אחד מהם היה יכול להגיד, כל אחד ממחשבי הקיצים, היה יכול להגיד, תראה, בקודמים טעו, אבל אני אומר לך, אצלי זה ברור. ודאי איזה ראיות שבתאי צבי הביא לדבריו, מהתורה, מהנביאים ומהכתובים.
אין בעיה, ומי שהתווכח איתו, לא היה צריך להגיד, לא אין לנו מסורת על זה, כי פשוט לא היה משהו.
אז אני אומר, לא, אז העובדה שאין מסורת על זה, העובדה שאין מסורת על זה, אני חושב, משקפת את הנקודה שגם מי שחושב שהוא יודע מה קורה שם, זה לא נכון. באופן מהותי אי אפשר לדעת מה שקורה שם. זה הנקודה. ולכן מי שאומר, טוב, הם לא ידעו, אבל אני כן יודע. בסדר, היו היום 10 כאלה לפניך. בסדר, כולם הביאו ראיות לדבריהם. כשתסתכלו בכתבי כל המשיחי השקר למיניהם, אתם תראו כל אחד הביא ראיות לדבריו מהתורה, מהנביאים ומהכתובים ומחזל ומהזוהר. ראיות ברורות, זאת התקופה, הם זיהו את הקיסר ההוא עם הדמות הזאת של הנביא מדבר עליה, היו זיהויים מאוד מפורטים.
לא רק משיחי השקר, גם ברבנים, בכתבי רבנים.
גם משיחי השקר. זה גם, לא.
לא, לא משיחי, לא משיחי,
לא, לא מתכוון למשיחי השקר.
למר, בעוד כך וכך שנים יבוא המשיח.
אז אני אומר, זה גם משיחי השקר.
משיח טעות.
כן, לא משנה, לא משיחי השקר במובן של שבתאי צבי, אלא כל אלה ששיקרו במשיחיות, זאת אומרת, כל אלה שאמרו את, עשו את החשבונות קיצין הללו, והתבדו בסוף. יש רמב"ן, יש רמב"ם, יש הרבה, יש אבן עזרא, כל מיני עשו את זה. יהודים שנחשבים יהודים טובים עד היום, אנחנו לומדים את כתביהם.
תלמידי הגרא, זה לא קשור.
תלמידי הגרא עשו כל מיני חשבונות כאלה, כן? הגרא עצמו, סך הכל, הגרא עצמו ידוע, יש לו חשבון שב-48 העם היהודי יקום על רגליו. הוא כותב, הרב קשר מביא את זה בתקופה הגדולה, כל התור. אז הוא אומר שב-48 העם היהודי יקום על רגליו, בתשע"ח. העם היהודי יקום על רגליו, הוא עושה חשבון לפי האדם הראשון מתי הוא קם על רגליו, ביום השישי, בששת ימי הבריאה. והחשבון הזה מבחינת ששת ימי הבריאה מקבילים ל-6,000 שנה של העולם. אנחנו באלף השישי עכשיו. אתה יודע? האדם הראשון קם על רגליו ב-1948. במקבילה ל-1948 ביום השישי, והגרא אומר שאז העם היהודי יקום על רגליו. זו תחזית מדהימה דרך
אגב. אתה כותב את זה בעצמו, את השאלה?
ככה מביא הרב קשר, אני לא ראיתי במקור, וככה הוא מביא.
אבל
1948
זה...
זה
לידת
אברהם.
לא, זה...
לא, 1948 שלנו. תשח, מנהל אלפים תשח. טוב, רציתי ככה לעצור בשביל... אני אעשה את זה בראשי פרקים. הנקודה, נדמה לי, המסגרת של הדיון, אני מדבר על פגיעה בחפים מפשע, מסגרת הדיון היא בעצם התנגשות בין שני עקרונות שעל פניו נראים סותרים. מצד אחד יש את יהרג ואל יעבור על רציחה. שלוש עבירות חמורות, אם מאיימים עליי לעשות אותם, אני צריך למות ולא לעבור. בין היתר, אחד מהם זה רציחה. אם אומרים לי, תהרוג מישהו, אחרי תנהרוג אותך, אסור לי להרוג אותו, אני צריך למות. למה? כי מי אמר, דדם עדידך סומה כתפי, הדם שלך לא יותר אדום מהדם שלו. מה קורה, לעומת, זה דין אחד. הדין השני זה דין רודף. דין רודף זה כאשר ראובן רודף אחרי שמעון להרוג אותו, אז שמעון או כל אחד אחר יכול להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. על פניו יש סתירה בין שתי ההלכות האלה. כי בעצם אנחנו הורגים את ראובן כדי להציל את שמעון, משמע שדמו של שמעון יותר אדום מדמו של ראובן.
הוא רודף, הוא לא רודף.
בסדר. אבל עדיין אתה...
שלו יותר אדום.
אתה פוגע בדמו של האחד כדי להציל את האחר. וזה סותר את מה שאומר העיקרון של גמר הפסחים שם, של מי אמר. שאתה אסור לך להרוג את האחד כדי להציל את האחר. מה התשובה? זה ההלכה, זה ברור שזה נכון. אבל מה, 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 מה ההבדל? יש לזה כל מיני הסברים. רש"י אומר שאנחנו מצילים אותו, הרי העיקרון של, של, של לא להרוג אותו כדי להציל את עצמי, זה עיקרון של שבע אל תעשה. נכון, תוספות ביבמות הרי אומר שאם זורקים אותי מקומה ג' על, על בן אדם שיושב למטה, ואם אני אפול עליו אז הוא ירפד אותי, אני אנצל, אבל הוא יגמור את הקריירה. השאלה אם אני צריך לעטות את עצמי הצידה ולהתרסק כדי להציל אותו. תוספות אומר שלא. למה? כי גם דמו לא יותר אדום מדמי. את העיקרון של מי אמר דדם עדידך סומה כתפי זה עיקרון של שבע אל תעשה עדיף. זאת אומרת, זה ברירת מחדל. אתה... אין לך סיבה כן להרוג, אין לך סיבה לא להרוג. ברגע שאין הצדקה לשום פעולה, אל תעשה. זאת אומרת, בשביל לעשות פעולה צריך הצדקה. אוקיי? אבל זה לא איזשהו עיקרון שאסור לך להרוג את השני. אלא העיקרון הוא שבהיעדר סיבה אתה לא עושה פעולות.
ספק שקול?
כן, ספק שקול. יש לזה ביטויים, אפשר לקחת את זה לביטויים מאוד קיצוניים, כמובן.
יכול למצוא סיבות למה כן, דבר.
נכון, אז יש סיבות שכן ויש סיבות שלא, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה, כי אני רוצה רק לעשות את זה סכמטית. עכשיו, אז למה באמת בדין רודף מותר לי להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף? אז רש"י אומר, בגלל שאת הרודף אני מציל גם מעבירת רצח. זאת אומרת שבעצם יש פה שובר שוויון. זאת אומרת, החיים שלו מול החיים שלו הם באמת שקולים. אבל הוא גם ירוויח את עבירת הרצח, לכן אני הורג אותו. זה הסבר אחד. הסבר אחר הוא כמובן המלי היותר פשוט, או יש הסבר שני בעצם לפני הפשוט, יש הסבר שני שאומר שזה סוג של עונש. יש איזה כמה ראיות. על הרודף, הרי אם הוא יהרוג את הנרדף, אז הוא יהיה חייב מיטה. אז בעצם אומרים לי, תראה, במקום לחכות עד שהוא יהרוג, ואז תביא אותו לבית דין שיהרגו אותו, אל תהיה אידיוט, תהרוג אותו עכשיו, לפחות ההוא ינצל.
מעצר
מנהלי. בדיוק, אבל להרוג אותו עכשיו, פירושו אני פועל פה כדיין. זאת אומרת, אני בעצם מפעיל עליו את עונש מוות. אחת הנפקמינות, למשל, שכשהוא שובר כלים, משנה בסנדרין. כן, רודף ששבר כלים תוך כדי מרוצתו פטור. כשהוא חייב מיטה, אז חייבים לבדר במין. אז אם הוא חייב מיטה, הוא פטור ממון. עכשיו, מה זה חייב מיטה? הרי היתר להרוג אותו זה לא חיוב מיטה, זה כדי להציל את הנרדף. רואים במשנה לא, זה חיוב מיטה. אני הורג אותו בגלל שיש עליו עונש מוות. מה?
הוא גם חייב מיטה על המעשה, לא הבנתי.
לא, הוא לא הרג. הוא עוד לא הרג, הוא עודף. הרי אני הורג אותו עכשיו. עכשיו, אבל כמובן ההסבר, זה בעייתי, למשל, אם קטן עודף, מה עושים? קטן לא חייב בעונש. אז אם זה עונש, אז הקטן, גם אם הוא ירוג, הרי הוא לא חייב מיטה. אבל גם קטן רודף, זה מחלוק את המוראים בגמרא. אבל קטן רודף הוא גם רודף. הורגים אותו גם. אלא מאי? הטענה היא שברגע שאתה יצרת את הסיטואציה, אתה הרודף, יצרת את הסיטואציה, אתה לא יכול עכשיו להגיד, תשמעו, מה אתם הורגים אותי כדי להגן עליו? דמו לא יותר אדום מדמי. אל תייצר את המשוואה הזאת, ואל תגיד לי איך לפתור אותה. אומרת, אם אתה יצרת את המשוואה, אתה לא יכול להשתמש בטיעון הזה, שדמי לא, יותר, לא פחות אדום מדמו, כדי להינצל. זה אבסורד. אתה יוצר פה את המשוואה של או אתה או הוא, ועכשיו אתה בונה על זה שהאדם שלו לא יותר אדום מהאדם שלך.
זה בגלל שאתה שאת טענה בפיו, אבל מי...
ברור, אני אומר, אני כל שם בפיו, ואני אומר, זה מה שמשל המהלך ההלכתי. המהלך ההלכתי אומר, אין טיעון הגנה לטובת הרודף, בגלל שהוא זה שיצר את הסיטואציה שמאלצת אותי להיכנס לטיעוני הגנה כאלה. וברגע שזה הטיעון שלו, אז ברגע שהוא יצר את הסיטואציה, לא עומדים לו טיעוני ההגנה, שזה נפקא מינות לצורת התפיסה הזאת, אני לא נכנס עכשיו לעניין הזה, הערים הקרובות לספר, יש שם מגן אברהם מעניין, אבל אני לא... זה, אלה שני העקרונות זה מול זה.
יש גם הרבה... יהודי ולא יהודי.
מה? אני חושב שלא. זאת אומרת, הרב ישראלי גם בתשובה על, על פעולת קליבי, התשובה מאוד מפורסמת, גם כותב שלא. זה, האיסור להרוג גוי הוא איסור ברמה נמוכה יותר מאשר האיסור להרוג יהודי. האיסור להרוג יהודי זה לא תרצח וחייבים על זה מיטה. האיסור להרוג גוי הוא איסור דאורייתא, שפך דם האדם באדם דמו יישפך, אבל על זה לא חייבים מיטה. זה ההלכה. אבל לעניין השיקולים האלה, אומר הרב ישראלי, אין הבדל בין יהודי לבין גוי. עוד מעט אני אנסה להסביר אולי למה.
אבל אין שוויון פה.
אה?
אבל אין שוויון.
זאת אומרת אין שוויון?
אדם שלו כן יותר אדום
משוויון. זהו, אומר, הוא, אני חושב שהוא, נדמה לי שזה גם הוא טוען, שלא. אין, זה לא עניין של אדם שלו,
פחות אדם אדם שלו. זאת אומרת, אני, בוודאי שיותר חשוב לי, אני אהיה ממך קודמים ברמה הכי בסיסית.
הוא זקן וצעיר.
קרוב משפחה שלך, וכן לא קרוב.
נכון.
כן, נכון. אתה לא מעניין.
יש השב אל תעשה זה הוא שב אל תעשה הוא שב אל תעשה הדין
יש הבדל בין קרוב משפחה של
בין
יהודי
או יהודי בואו נתקדם רגע אני לא אוכל להיכנס לכל הפינות האלה זה אני מנסה לעשות את זה בכמה דקות עכשיו מה קורה פה כאשר אומרים לי תהרוג מישהו כדי להינצל אסור אבל אם המישהו הזה רודף אחריי ובכך אני ניצל אם אני הורג אותו אז זה מותר נכון זאת אומרת, השאלה אם אותו אחד שאני הורג, או מישהו אחר הורג, הוא רודף, או שהוא אמצעי הצלה? זה בעצם השאלה, נכון? למשל, דוד המלך בכתוב, בהכונס, בדף סמך, בבקרמה, אז דוד המלך שואל את הסנדרין, כן, זה המדרש שם על הגיבורים, להביא לו מים מבית לחם, זה שאלה הלכתית לסנדרין, האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו? בסדר? אז כתוב שם שאסור. ודוד המלך מותר כי הוא מלך, אבל לאדם רגיל אסור להציל עצמו ממון חברו, שיטת רשי זה כפשוטו, שאר הראשונים אומרים שלא, רק צריך לשלם, אבל העיקרון הוא שבעצם זה מקביל לעניין הזה של ייהרג ואל יעבור, לא לדין של הרודף. זאת אומרת, אם הרודף אני צריך לפגוע בממון שלו כדי להינצל, אז ודאי שזה מותר, אם מותר לי אפילו להרוג אותו. אז ודאי שלפגוע בממונו. כל השאלה של דוד המלך זה במצב שהממון הוא אפשרות שלי להינצל, אבל לא שהממון הוא ממונו של אותו אחד שרודף אחריי. למשל, אם יש, מה היה סיור שם? היו קדישים של פלישתים, שקדישים, סליחה, לאו דווקא פלישתים, זה הוויכוח של הגמרא, מאחוריהם התחבאו פלישתים שנלחמו עם דוד, עכשיו דוד רצה לשרוף את הגדיש. כדי לחסל את הפלישתים, או שלא יוכלו להתחבות, להתחבא מאחוריהם וכו'. השאלה אם מותר לו לעשות את זה. עכשיו, הגדיש הוא של מישהו לא מעורב, מה שנקרא היום. בסדר? השאלה אם מותר לך להינצל מסכנת חיים. זאת בעצם השאלה. עכשיו, שם זה ממון, אני לא נכנס עכשיו לממון, זה יותר עדין, אבל בנפשות זאת הסיטואציה שבה באסור. זאת אומרת, אם מישהו הוא לא מעורב, אסור לי, אפילו אם המחיר הוא החיים שלי. והרב ישראלי כותב יותר, והוא טוען שבגוי זה גם קיים, אם המישהו האחר שהוא לא מעורב הוא גוי. זה גם קיים, לא רק שזה גם קיים, זה אולי אפילו עוד יותר אסור. למה? יש עוד דין ערבות. ואת יש עליו חובה להציל אותי, לא במחיר חייו, אבל יש עליו חובה להציל אותי. על הגוי גם את החובה הזאת אין. לגוי אפילו את הממון שלו אסור לי לפגוע כדי להינצל, לפי אותם ראשונים שבממון של יהודי מותר לפגוע. ויש היהודי את הממון שלו כן צריך להשקיע כדי להציל אותי. יש לו תעמוד על דם רעך, אבל הגוי לא חייב לי כלום. זה ככה הוא טוען שם בתשובה שלו על פעולת קיבי.
בצד שלי אני חייב לו פחות.
מה?
בצד שני אני חייב
לו פחות. אז הוא טוען, זה לא, השאלה שאתה חייב לו פחות, אני לא יכול כבר להיכנס לזה. זה שאתה חייב לו פחות בכלל לא במשוואה כאן, לדעתי. אבל זה צריך להסביר לחוד. בכל אופן, מה קורה עכשיו בפגיעה בחפים מפשע? פגיעה בחפים מפשע על פניו זה אסור לחלוטין. לא משנה מה סכנת הנפשות שנשקפת לנו, אם אתה פוגע במישהו לא מעורב, זה יהרג ואל יעבור. מציל עצמו בנפש חברו. זה לא, דין רודף, אם זה מישהו שמאיים עליי, מותר לי להרוג אותו מדין רודף. אם זה צד לא מעורב, אז זה בדיוק הסיטואציה השנייה של יארג ועל יעבור. אתה לא יכול לפגוע במישהו שלא מאיים עליך, כיוון שאם תפגע בו תנצל. זה לא הצדקה. דמך לא יותר אדום מדמו. לכן באופן עקרוני, מן הדין יארג ועל יעבור. אסור לפגוע בחפים מפשע. עכשיו הרב ישראלי טוען שם, הוא מדבר על פעולת קיבי, אמרתי. אז הוא טוען שם שבכל זאת היה מותר לעשות את זה, בגלל שזה דין מלחמה. דין מלחמה זה השפן שתמיד מוציא מהכובע כשלא יודעים מה להגיד. זאת אומרת שיש משהו שנורא הגיוני, לא הגיוני שזה אסור. זאת אומרת, ברור שצריך להיות מותר, אז השפן הוא תמיד דיני מלחמה. דיני מלחמה זה משהו אחר, ושם מותר לעשות מה שרוצים. אני לא יודע, זה נראה כמו משהו ש... אני מסכים שיש במלחמה סטנדרטים אחרים, וצריך לדעת איך בדיוק לגבש את זה. אבל מצד שני, אין לזה שום מקור. זאת אומרת, אתה בסך הכל רק רוצה לומר שאוקיי, זה נראה לי נורא הגיוני לעשות את זה. זה לא ייתכן שבגלל החפים מפשע האלה, אני לא אוכל להתגונן. החפים מפשע הפלסטינאים, במקרה הזה, אני לא אוכל להתגונן, עם כל הכבוד לירק ועל יעבור. אז מה, אני אמור, כולנו אמורים למות על קדושת החיים של הפלסטינאים? נשמע לא סביר.
יש פה גם ספק, אתה מדבר פה על מוות בטוח או ספק?
לא, לא, אני לא מדבר כרגע לא על ספק, על בטוח. בוא נדבר כרגע על בטוח, לצורך הדיון.
מלך מותר?
זה מה שאני אומר, אותו דבר. אותה שאלה. אותה שאלה, אני לא יודע. הוא לא מלך שלהם. הוא מלך שלהם בדרך כלל. מלך שלנו, לא יודע, זה כבר שאלה של דיני מלחמה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו, יש דיני מלחמה, אבל הם לא מוגדרים בשום מקום. אז לכן אני מרגיש תמיד שזה איזשהו שפן שמוציא מהכובע כשלא יודעים להבין אם הוא כלחתי. אני חושב שפה כן אפשר להגדיר את זה באופן הלכתי, אני רוצה לסיים. אני חושב שפה כן אפשר להגדיר את זה באופן הלכתי, וזו הנקודה שאליה רציתי רק להגיע, זה רק סכמטית אני עושה את זה. נדמה לי, ואני חושב שעל זה אולי דיברנו כשדיברתי על הקולקטיבים, שאם באמת אני רואה את מי שעומד מולי כקולקטיב, ולא כאוסף אנשים פרטיים, ואמרתי, אני חושב שאמרתי שזה בדרך כלל הסתכלות ימנית מול הסתכלות שמאלית. הסתכלות שמאלית זה לראות את האינדיבידואלי מולך, והקולקטיב הוא סוג של פיקציה. פיקציה משפטית, כזו או אחרת, כן, ברור. אני מתייחס לעמים בשיח המשפטי, אבל אני לא רואה את העם כאיזשהו סוג של יש. כלומר, מהאנשים. בהסתכלות הזאת אסור לפגוע בחפים מפשע, זה נכון מאוד. לא פלא שהשמאל לכאורה לא קשור לשאלת המוסר ולפגיע בחפים מפשע. השמאל זה תפיסה כלכלית או תפיסה מדינית, אבל מה זה קשור לשאלות מוסר? למה גם בשאלות מוסר יש את אותו ויכוח? כיוון שזה באמת מאותו שורש. אם אתה רואה את מי שעומד מולך כאוסף של אינדיבידואלים, אז גם ההלכה אומרת שאסור לפגוע בחפים מפשע. זה ירק ועל יעבור, אתה לא יכול להציל את עצמך בנפש חברך. אבל אם אתה אומר, בהסתכלות של הימנית, כן? ההסתכלות היא שבעצם מי שעומד מולי זה קולקטיב. וברגע שמי שעומד מולי זה קולקטיב, אז זה אומר שכל הקולקטיב הזה בעצם כרגע רודף אחריי, או מאיים עליי. ולכן, מותר לי לפגוע בו כדי להינצל. ההסתכלות הזאת בעצם אומרת שהלא מעורב, במקרה הזה הוא חף מפשע, הוא חלק מהקולקטיב הרודף. רגע, כיוון שהוא חלק מהקולקטיב הרודף, אז מותר לי לפגוע בו, כיוון שזה מדין רודף, זה לא מדין יארג ועל יעבור, זה שייך לדין השני, לא לדין הראשון. זאת אומרת, ההסתכלות המטאפיזית של מי עומד מולי, האם זה קולקטיבים או אינדיבידואלים, מקרינה לשאלה האם יש פה דין רודף, או שיש פה דין של מציל עצמו בנפש חברו, של יארג ועל יעבור. ולכן נדמה לי שבזה, בזה העניין הזה תלוי. עכשיו צריך לדעת, רק אני רוצה לסיים כדי שלא תצאנה יבנות. ברור שגם בדין רודף, במקום שבו אני לא צריך להרוג את הרודף כדי להינצל, יש איסור לפגוע בו. נכון? יכול להצילו באחד מעבריו. אז לכן, למשל, אם אני יכול להינצל בלי לפגוע בלא מעורר, אז ודאי שאסור להרוג אותו. למרות שיש עליו דין רודף. לא בגלל שהוא לא רודף. הוא רודף. אבל גם על רודף, אם אתה יכול להציל אותו בלי להרוג את הרודף, להציל את הנרדף, בלי להרוג את הרודף, אלא לראות לו ברגל, או לראות באותו אחד שאוחז ברובה, ולא לא מעורב שנמצא לידו, אז ודאי שאתה צריך לעשות את זה. פה אני מדבר רק במצב שבו אתה לא יכול להינצל בלי לפגוע בלא מעורב. עכשיו פה יש כמובן, עכשיו מתחילים כל שיקולי המידתיות, שמהם כולם מתחילים תמיד את הדיון. אני חושב שזה סוף הדיון, זה לא התחלת הדיון. המסגרת של הדיון זאת המסגרת שנתתי עד עכשיו. מכאן והלאה זה לא נותן תשובה פשוטה לכל שאלה, כי תשמעו, כל אחד, לא יודע, השכל הישר אומר שבמקום שבו יש ספק סכנה לחייל, שאני יכול למנוע אותו במחיר של שיתוח שכונה עם 10,000 איש בתוכה, זה לא מצדיק. כל הכבוד וכל הצער על החיילים שלנו, יש משהו בפרופורציה שאומר שזה לא יכול להיות. דבר כזה אי אפשר לעשות. אוקיי?
טוב, אני... עכשיו,
נכון. לכן אני אומר שהמסגרת הזאת של הדיון היא נותנת איזושהי מסגרת, אבל זה לא מחליף את כל מה ש... את כל מה שתמיד מדברים על מידתיות ופרופורציה וכו'. מה שמטריד אותי בשיח הרגיל, זה שמה שיש שם זה רק מושגים כמו מידתיות ופרופורציה. אין את המסגרת. זאת אומרת, קודם כל תגיד לי מה העקרונות, מה מותר, מה אסור, מתי מותר, מתי אסור. אחרי זה אני יכול להתחיל לראות, אוקיי, עכשיו נדבר על משקלות.
בטוח שזה עזר אבל, כי זה החזיר אותנו להיות טוב, שכל ישר, תפיל את הראש, מתי זה נראה לך סביר.
בסדר, אבל עדיין, כשיש
לך... הרי הגעת למשהו מטאפיזי, שאני לא יודע אם הוא יותר מבוסס מאשר איזשהו דיני מלחמה.
אני יכול לבסס אותו בצורה לגמרי ברורה.
שמה, שיש איזו ישות כזאת, אין דבר כזה אינדיבידואלי.
לא אמרתי שאין דבר
כזה. לא, בישות הזאת כבר אין, דיברת אותם.
לא. חוזר עוד פעם, לא אמרתי שאין דבר כזה. בשיעור על הקולקטיבים דיברתי על זה די במפורט. ואמרתי שכל אדם, היית פה? כל אדם יש לו כובע אינדיבידואלי ויש לו כובע של איבר בקולקטיב. והיחס אליו הוא שקלול של שני הדברים האלה, וזה גם נותן חלק בחשבון הזה, אבל אני כבר לא יכול להיכנס לכל הפרטים האלה. הטענה היא שאני חושב שכן מאוד חשוב לקבוע איזושהי מסגרת של מה העקרונות שמעורבים פה בשדה הזה, בדיון הזה. אחרי זה אפשר להתחיל לחשוב, זה לא פותר אותנו מלשקול איזשהם שיקולים של מידתיות והיגיון ושכל ישר. אין, שום מחשב לא יוכל להוציא תשובה לכל שאלה כזאת, זה מסובך מדי. אני רק חושב שברגע שאנחנו אנחנו מדברים רק במונחים של זה לא מידתי, זה כן מידתי וכו', בלי להגדיר מראש מה העקרונות, לפי מה אנחנו מחליטים. אז זה אומר שאתה סתם עובד מהבטן. ואני חושב שיש יתרון גדול לקבוע איזושהי מסגרת, גם אם היא לא נותנת את התשובה הסופית לכל סיטואציה. טוב, אני רוצה משלך.